שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום יעל אשת הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1316, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על התמודדות נכונה עם ריבים במשפחה. מי מכם שצופה בנו אונליין בדף הפייסבוק של הרב, מיכאל לייטמן יכול גם לכתוב אלינו שאלות, נשתדל לשלב חלק מהם כאן. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז היום באמת נרצה ללמוד איך לריב נכון בתוך המשפחה, בין אם זה ריבים בין ילדים, בין אם זה ריבים בין ההורים לילדים, יש לנו הרבה מאוד חיכוכים בתוך המשפחה, הרבה פעמים אנחנו מגיעים לתוך המשפחה כבר טעונים עם כל החיים שבחוץ, בחוץ אנחנו מתנהגים נורא יפה, אבל מגיעים הביתה וכל המתח ככה שהצטבר מכל החיים של היום יוצא הרבה פעמים בתוך הבית. כשכבר לימדת אותנו בתוכניות קודמות שאלף, לריב יש תפקיד חשוב בחיים שלנו. לימדת אותנו שאין מה לעשות, ריבים כל הזמן יהיו קיימים. אי אפשר להימנע ממצב של ריב. ואמרת לנו שאנחנו צריכים ללמוד לריב באהבה. להבדיל מריב רגיל. כמו כן אמרת לנו גם שלא כדאי שההורים יתערבו יותר מדי בריבים שמתקיימים בין הילדים, בין האחים. אלא רק ממש במקרי קיצון. כשקיבלנו המון שאלות מהורים על העניין הזה של אוקיי, אם לא מתערבים, אז איך מחנכים? אז על כל הדברים האלה אנחנו נרצה לדבר ככה בתוכנית שלנו, ואנחנו נרצה להתחיל לברר מה זה לריב נכון. מה זה אומר לריב נכון בתוך המשפחה.
לריב נכון, יש לזה כמה תנאים. קודם כל, לקבל את המריבות כדבר רגיל, נורמטיבי, נכון וטוב שיש בינינו. כי אם אנחנו לא מריבים בינינו, לא לריב בינינו, סימן שמשהו לא טוב ביחסים בינינו. זאת אומרת, חלק מהיחסים שלנו צריך להיות ריב. לא מן הסתם כתוב, כי על כל פשעים תכסה אהבה. שלא יכול להיות אהבה בלי הפשעים, בלי גילוי הפשעים. לא יכול להיות שלום, אם אין ריב.
זאת אומרת שזה שלב הכרחי בדרך לחיזוק האהבה בתוך המשפחה.
כן, שאנחנו צריכים אפילו לדאוג, לברר את הריב, מה שיש אפילו שהוא לא מגולה, שעליו אנחנו יכולים לחזק את היחסי שלום בינינו.
מה זה אומר לברר את הריב, את החלק שהוא לא מגולה?
נו, נגיד, אנחנו לא מרגישים. יש כאלה מצבים שלא, הכל בסדר. הכל okay. בסדר, זה לא בסדר.
זה אומר שמשהו קורה שם מתחת לפני השטח, כן. ופשוט אנחנו לא שמנו לב.
כן.
Okay.
אז אנחנו צריכים לברר... לגשת כך, לבירור של כל המצבים ניגודיים, מה שיש בינינו, ואיך אנחנו למעלה מזה קובעים יחס של שלמות, שלום, קשר, שהוא יכול להיות רק על תנאי שאנחנו טוב מבינים את ההתנגדויות, התנגשויות, מריבות בינינו. אפילו שנאה, דחייה, אי-הבנה, כל מיני דברים. עד כמה שאנחנו מבררים את זה ומחברים אותם כדי שעל פניהם אנחנו מכסים, עושים כיסוי של שלום, שלום, השלמה, שלום ממילה השלמה, כן? שלא יכול להיות בלי ריב. ואז אנחנו בצורה כזאת מגיעים לחיים מתוקנים. מתוקנים הכוונה היא שיש שם רע ויש שם טוב, וטוב מכסה את הרע, ולא יכול להיות זה בלי זה.
אתה אמרת בעצם שלושה שלבים, להבין את ההתנגשויות, את השנאה ואת כל מה שקורה, את כל הרגשות הלא טובים שמסתתרים אצל כל אחד, לחבר אותם וליצור מצב של שלום, של השלמה, השלמה בין מה למה?
אנחנו תוצאות מהבריאה. כולה, גדולה, שהיא נובעת כולה מהשבירה, מזה שהיה פעם רצון לקבל גדול, והוא נשבר להרבה חלקים, וכל חלק נמצא בנו, ולכן אנחנו מנוגדים זה לזה. זה שיש בינינו איזושהי נטייה זה אל זה, 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 זה נעשה רק, רק בדרכי הטבע, שאנחנו נמשכים זה לזה. נגיד, יש לי אישה, בחור לבחורה, אבל יחד עם זה, בדרגות אחרות, אנחנו נמצאים בתקיעה, בסינה, זה אל זה. ולכן אנחנו צריכים להשתמש בכמה שיש לנו נטייה זה לזה, ולהשתדל לקשור קשרים של הנתינה, חיבור, אהבה, הבנה, אבל ברור לנו שזה יהיה על פני כל מיני תופעות הפוכות. מריבה, אהבנה, תחייה, ריחוק, זאת אומרת תכונות אגואיסטיות שהן יהיו מבוררות כמה שאפשר, ואנחנו למעלה מזה נכסה אותם בתכונות אלטרואיסטיות. על כל פשעים תכסה אהבה. מבררים את הפשעים ועליהם דווקא בונים אהבה. שאין אהבה סתם. אם זה אהבה סתם באוויר, זה לא אהבה, זה מהיום למחר אפה ואיננה.
והמקום הזה של לברר את הפשעים, את כל ההתנגשויות, את השנאה, את הדחייה, את אי ההבנה, ממש לשים את זה על השולחן ולא לפחד מזה במשפחה?
כן. אנחנו צריכים ללמוד איך לבנות את המערכת בצורה כזאת שישנם ישנם מצבים רעים בינינו בכל אחד ואחד, כי כל אחד מאיתנו הוא אגואיסט. ויחד עם זה, במקביל, אנחנו מבררים כוחות שאנחנו יכולים לחסות את האגו שלנו, שמבינים שהוא קיים, ויבואו עוד אולי כל מיני כאלה התפרצויות מכל אחד מאיתנו, מבני זוג, אבל אנחנו נדע איך אנחנו מכסים את זה, לומדים את הטבע של אחד, טבע של השני, ומבררים איך אנחנו יכולים לקשור את שני צורות הטבע שיש בכל אחד, כך שיהיה קשר דווקא על פני כל הפשעים, כמו שכתוב, על כל פשעים תכסה אהבה. ואז שאנחנו משתדלים כך לעשות, אז אנחנו מגיעים למצב שנקרא איש ואישה שכינה ביניהם.
זה לגבי בני זוג, אבל לגבי משפחה שלמה?
גם לגבי משפחה שלמה. גם לגבי בכלל כל בני אדם שרוצים לעשות רשת קשר נכונה.
אני רוצה רגע לעשות סיכום ביניים של מה שהבנתי עד כה. אמרת שכדי לריב נכון, יש כמה תנאים. והתחלת מהתנאי הראשון, לקבל את המריבות כדבר רגיל ונורמטיבי ונכון וטוב שיש בינינו, כי בלעדיו לא נוכל להעמיק את הקשר. עד כה דיברנו רק על התנאי הזה, יש תנאים נוספים, או שזה התנאי העיקרי? כדי לריב נכון, יש תנאים נוספים, או שזה התנאי העיקרי?
כדי לריב נכון, אנחנו צריכים ללמוד כל השיטה הזאת של היחסים בינינו, שזה מדובר יפה בחוכמת הקבלה, וזה לימוד, לימוד פרקטי.
מה בהתנהלות של הריב עצמו הופך אותו לריב, כמו שאמרת, מתוך ריב נכון, שמביא איתו אהבה בסוף?
זה לא ריב, יותר נכון להגיד זה גילוי, הטבע אחד כנגד טבע שני, שבטוח שאנחנו הפוכים, תלוי באיזה מידה אנחנו הפוכים, ואיך אנחנו מבינים שכל ההפכיות הזאת, אנחנו יכולים להשלים זה אל זה.
אז המריבה בעצם היא רק סוג של חשיפה, נכון? של חשיפה של מה שכאילו נמצא בכל אחד, ושל הניגודים הניגודים בינינו, דיברת לפני כן על שני, בעצם שביחסים בינינו קיימים שני אלמנטים. אלמנט אחד זה אלמנט של שנאה, של התנגדות, של אי-הבנה, של כל המקומות האלה, שאנחנו לא מסכימים אחד עם השני, או מתנגדים אחד לשני, ויש את המקום שכן יש נטייה ומשיכה אחד לשני. אז זה בעצם כדי לגלות את החלק הראשון, המריבה.
כן. זה גילוי צורת האגו של כל אחד ואחד כלפי השני.
שהגילוי הזה לתפיסתך הוא הכרחי כדי לקדם את הקשר שלנו למקום יותר מחובר?
כן, בטח. מלכתחילה אנחנו הולכים כדי לגלות את הקשר בינינו. אבל זה לא אומר שאנחנו מסתירים כל הניגודים שבינינו.
לא להתייפייף, אתה אומר. בתוך המשפחה לא להתייפייף.
לא.
עכשיו, אני רוצה לקחת אותך למין, הרי שיש ריב, יש הרבה אמוציות, ויש ככה, כל אחד מגיע עם כל הכעסים שלו על הצד השני, כל ההתנגשות, אי-הבנה, כל מה שדיברנו עליו לפני כן. מה בריב עצמו? יש איזה כללים לריב עצמו כדי שהוא בסוף ייגמר באהבה? יש דברים שמותר ואסור לעשות?
מה שטוב בריב, שזה בכל זאת תחילת הקשר.
ומותר לריב בכל צורה, מותר לצעוק, מותר לכפות.
ולזה לא יהיה התקשרות בינינו. כי אנחנו מתחילים ממצב ששני יצורות האגואיסטיות ורוצות להתקרב זה אל זה. שרוצות להתקרב, אז ביניהם יש ריב. וכמה שריב הזה הוא יתגלה יותר ויותר, רק שהוא מלכתחילה יהיה בכוונה להבין יותר, להרגיש יותר, להתקרב יותר. הוא צריך להיות רק, הוא צריך להיות כבר באהבה, במשיכה, באיזה חן.
אז אני צריכה לבוא לריב הזה עם איזושהי תפיסה מיוחדת, לא כמו ששני אנשים רבים והם יכולים להרוג אחד את השני.
לא, צריך להיות כוונה, בשביל מה אנחנו עושים מריבה. אנחנו עושים מריבה כדי להכיר זה את זה יותר, כדי אחר כך עוד יותר להיכנס זה בזה ולקשור את עצמנו יותר עמוק.
אחד לשני.
אחד לשני, כן.
אוקיי, אז אתה אומר ככה, שבעיקרון מה שקורה בזמן הריב הוא פחות חשוב, יותר חשוב שאני אבוא עם איזושהי מטרה נכונה לתוך ה...
זה מלכתחילה ודאי שאנחנו קובעים. המטרה הנכונה, ואז אנחנו מתחילים ככה.
עד כמה בן אדם יכול בכלל לשלוט בעצמו בזמן מריבה?
הוא לא צריך לשלוט, הוא צריך להיות בזה ממש כמו... הרבה פעמים אני שמעתי מנשים שהם אומרים, אנחנו צריכים לדבר. שכך הם אומרים לבן
נכון.
זוג שלהם.
נכון.
גברים שונאים את הדברים האלה ממש. אבל אישה היא אומרת, לא, אנחנו צריכים לברר דברים שבינינו, לדבר מה שקורה בינינו וכו'.
זה נכון?
זה נכון, זה נכון. רק גברים הם לא כל כך בכלל בנטייה לדיבור. אצלם הקשר לא מתבטא בדיבור, אלא במעשה יותר. ומספיק לו. אם הוא קונה לאישה איזה טבעת או משהו, אז נראה לו שהוא דיבר 1,000 שעות.
ומה צריך לברר בדיבור הזה? בשביל מה בעצם לדבר אחר כך?
ולאישה יותר חשוב, שידבר 1,000 שעות במקום טבעת.
נכון. אבל בשביל מה כל הדיבור הזה? מה צריך לברר שם באמת? גם מול הילדים, אתה יודע, בכלל, מה צריך לברר אחרי ריב?
צריכים לברר כל אופני הקשר, בעד ונגד. שיותר ויותר ברורים כל האופנים של התקשרויות בינינו, ואז מתוך זה אנחנו נעשים יותר קרובים זה לזה. לכן נשים כל כך אוהבות לדבר, וגברים יכולים לשבת ולשתוק, אפילו מתחברים ביניהם, גברים יושבים נגיד עם בירות על השולחן, הם יכולים לא לדבר. זהו, אישה אחר כך יכולה לשאול כל גבר, נו, מה היה לכם שם? שום דבר. נו, על מה דיברנו? כלום. וזה באמת נכון. כי ההתקשרות בשתיקה זה שייך לגברים. והתקשרות בקפקה ככה, סליחה שככה אני אומר, אבל זה שייך לנשים.
בן אדם צריך לברר עם עצמו משהו אחרי הריב? איזה חשבון נפש הוא צריך לעשות לעצמו?
לא, אם ישנה מטרה, ובדרך כלל זה בין בני זוג, כן? שהם רוצים לברר או להיכנס יותר זה אל זה, לדבר, אז הם צריכים לעורר כל מיני בעיות, ספקות, לעורר אותם. אבל בצורה כזאת, כדי שזה יחזק אותם ויביא אותם להתקרבות.
אני רוצה להביא איזושהי סיטואציה מהמשפחה, בסדר, לאו דווקא בזוגיות, אבל מתוך איזשהו ריב שקורה, אני מניחה, בהרבה מאוד בתים, שההורים, הילד רוצה לעשות איזשהו משהו, ללכת נגיד לאיזושהי מסיבה או לאיזשהו חבר, או משהו שההורים לא מסכימים, וכל אחד, הילד לא מסכים, הילד רוצה ללכת, ההורה לא מסכים שהוא ילך, מתחיל להתפתח ריב. אף אחד, הילד לא מבין מה ההורים רוצים ממנו, וההורה רוצה שהילד, אתה יודע, יישאר בבית ולא ילך נגיד לחבר שהוא, או לאיזשהו מקום שהוא מרגיש שהוא לא מקום נכון בשביל הילד. היה רבו על הדבר הזה, הילד כעס, נשאר בבית, מה עושים בסוף? איזה ברור עושים אחרי דבר כזה? כולם נרגעו, מה עושים אחר כך?
צריכים לשבת עם הילד ולדבר.
על מה? זה מה שאני רוצה להבין, על מה מדברים אחר כך?
הילד צריך להבין למה לא נתנו לו ללכת לחבר. זהו, אז צריכים לברר כל המעשה, כל התשתית הזאת. למה הייתה החלטה כזאת מצד ההורים, שהם אפילו לא נתנו לילד לצאת מהבית?
אוקיי, יש כאן איזשהו ברור של היחסים ביניהם בדבר הזה?
ביניהם לא, רק בינו לחבר, וזה מה שהם רוצים להפסיק.
את הקשר, אוקיי, להבין את מערכת היחסים בינו לבין החבר ולהסביר לו מה?
ולהסביר לו שזה לא לטובתו.
אוקיי, עכשיו אני אקח מצב אחר, שהאימא באה הביתה, הכל מבולגן, בסדר, והגיעה עייפה מהעבודה, והתיקים זרוקים, האוכל זרוק על השולחן, הכל בבלגן, מתחיל איזשהו צעקות בבית, למה אתם לא סידרתם, למה הכל בבלגן, והם, אתה יודע, כל אחד מתחיל להאשים את השני, הוא עשה לי ככה, זה עשה לי ככה, בקיצור, מתוך המצב הזה, רבו, צעקו, כולם האשימו אחד את השני, איזה ברור אנחנו עושים על היחסים שלנו? מה הבירור אחר כך שעושים במשפחה על דבר כזה?
אין כאן מקום לבירור, יש כאן מקום לזה שאיבא נגיד עומדת ליד המקרר, ודורשת שכל הילדים הביאו לה כל המזון, מה שהיה, כן? ושהכניסו אותו למקרר למקום נכון.
אוקיי, על הכעס נגיד שהילדים זרקו את...
אין דבר כזה כעס ואין כלום. רק בקורת רוח היא צריכה ממש לפקח על העבודה הזאת. שכמו שהם יציאו משם מזון, שהכניסו את זה בחזרה ובצורה נכונה, נגיד לסגור את השקית, לסגור את הספל נגיד וכן הלאה. הכל במצב הנכון וטוב, מוכן לשימוש הבא.
כמו מפקח של עבודה אתה מדבר, ממש כאילו בצורה מאוד, מאוד קרה.
כן, כן, ומאוד מדויקת.
בלי אמוציות? אם הורה במקום...
בלי אמוציות. בשביל מה כאן אמוציות?
זה מה שקורה לא, בתכלס.
לא, קורה אני לא יודע, אני אומר כך, כך אני מבין. וזה צריך להיות בצורה מאוד מאוד... אדישה, כפעולות העבודה שלהם בבית, כדי לסדר. זאת אומרת, זה שהם הציעו מהמקרר, הם הציעו, אני לא אומר שזה לא היה טוב, או כן היה טוב, אני דואג שהם הכניסו את זה, ובצורה הכי מתוקנת.
אוקיי.
זה הכל, לא מדבר יותר על כלום.
אז אני אלך למקום, ככה לסיטואציה נוספת, אני ככה מציגה כאן סיטואציות שנשאלו על ידי הורים אחרי התוכניות הקודמות שלנו. יש מחשב אחד בסלון. יש שלושה ילדים, כל אחד רוצה לשחק על המחשב. מה שקורה בדרך כלל, מי שתופס ראשון, או מי שיותר חזק, הוא זה שמשחק יותר זמן על המחשב. עכשיו, אחד משחק, הילד השני כבר רוצה גם כן. ומתחיל להתפתח ריב. עוד לא, עוד לא, אתה רואה שאני משחק עכשיו, מה אתה מפריע לי? התפתח ריב בין שניהם. אמרנו, ריב זה דבר טוב. נכון, התפתח ריב בין שניהם, עד עכשיו הכל בסדר. נגמר הריב. מה אנחנו עושים? איזה ברור אנחנו עושים ביניהם כדי להבין את כוחות האגו, כמו שאמרת, שפעלו שם בתוך הדבר הזה?
בשביל מה צריכים מחשב? אם זה לצורך הלימוד, זה העדיפות הראשונה.
אוקיי.
אנחנו כולנו ככה יושבים ומדברים. אם זה לאיזה משחק, זה העדיפות השנייה. אם זה להתקשרות, מכתבים, כל מיני דברים אחרים, זה העדיפות השלישית. או הפוך. מכתבים זה שנייה והמשחק זה שלישית.
ונגיד שזה באותה רמת עדיפות, שניהם רוצים לשחק. אני תפסתי ראשון, אני משחק, לא קם. אח שלי הקטן מתעצבן, למה אתה לא קם, תן לי גם, תן לי גם, תן לי גם, אני אומר לעוף מפה.
יש עניין של זמן, כמו במשחק כדורגל או משהו. יש עניין של זמן. הזמן נגמר, המשחקים, השחקנים המחליפים זה את זה.
עכשיו, אני כהורה מסתכל מהצד, רואה שזה שתופס תמיד את המחשב, אני רואה שהוא יותר אגואיסט מטבעו. לא,
זה לא חשוב, אגואיסט או לא. אנחנו משחקים לפי הזמן. יש לנו מגרש אחד, נגיד, ועל מגרש עכשיו, אז זה עולה אחד. אחד מהם. אחר כך, זמן שלו נגמר, השני. מי הראשון ומי השני, אז אנחנו זורקים את המטבע.
אז בעצם מנעת כאן ריב, לא עודדת ריב במקרה הזה.
לא, כאן הריב לא יכול להיות. כי זה, מה זה נותן? זה לא על מנת להתקרב זה אל זה.
איזה ריב הוא בשביל להתקרב? זה מה שאנחנו מנסים להבין. איזה ריב הוא מיותר, ואיזה ריב הוא באמת בשביל להתקרב אחד לשני?
זה בינתיים, זה בכללות, זה בין בעל ואישה.
ובין הורים לילדים?
בין הורים וילדים, אני לא חושב שהילדים יכולים כל כך להבין איך לעשות מריב אהבה.
אז יש...
יותר טוב זה להבדיל ביניהם לפי הזמן, תנועה, מקום, סוג ההתעסקות וכן הלאה.
אז אתה אומר ככה שבין, אם אנחנו מסתכלים על ילדים, על משפחה בכלל, אז... כשדיברת על באמת מקום של ריב שמקדם אחר כך קשר יותר טוב, זה יותר בין אנשים בוגרים, בין ההורים. לגבי ילדים, ילדים בינם לבין עצמם, ההורים וילדים, אתה אומר צריך להימנע כמה שיותר כרגע מריבים מיותרים. כשהילדים כבר גדלים למשל, והם הופכים להיות ילדים בוגרים, אז כן אפשר לריב? אז הריב הוא כבר כן יכול להיות ריב לשם אהבה?
בשביל מה? יש בין... הם צריכים להתקשר זה עם זה יותר?
הם אחים, הם כל הזמן אותו דבר, הם אחים, הם בקשר, אמורים להיות בקשר
הכי
טוב.
הכי טוב, אם הם לא שייכים לאותו גיל ולא הולכים יחד להיות במשהו שותפים, אז הכי טוב זה פשוט להרחיק ביניהם לפי המקום ולפי הזמן.
זאת אומרת, כל התפיסה שאמרת קודם, לחסות פערים וריבים באהבה, התכוונת יותר לקשר בין בני הזוג.
בטח.
אוקיי, אז קיבלתי לגבי זה שתי שאלות, אני רוצה להעלות אותם פה. שאלה ראשונה, איך מגשרים על הפער המובנה שיש בין אישה לבין גבר? תיארת קודם את טבע הגבר, את טבע האישה. יש שם פער מובנה. איך מגשרים על הפער הזה?
הפער הזה צריכים לצמצם על ידי זה שכל אחד יספר לשני עד כמה שחשוב לו. עד כמה שחשוב לנשים ולשנות. לדבר בטלפון, בכל מיני דברים, לראות איזה סריאל של שם נשים, אהבה, אני יודע, נו, יש סריאלים כאלה, כן? והגברים, שיהיה ברור שהוא יספר עד כמה הוא מרגיש טוב שלפעמים הוא יושב עם החברים עם בקבוק בירה.
ואז, כשאחד מספר לשני את הדברים האלה?
אז הם רואים עד כמה שהם שונים בטבע, בכל זאת זה גבר וזה אישה.
כן.
אבל יחד עם זה, עד כמה שהם מעריכים ומכבדים שלפי הטבע כל אחד מקבל יחס נכון מהשותף.
תודה. שאלה נוספת שהגיעה מדף הפייסבוק שלך, האם הכיסוי על הפערים בינינו יכול להיעשות באופן חד צדדי?
מה זה כיסוי פערים?
אמרנו קודם שיש כל מיני פערים ואנחנו רוצים לחסות אותם באהבה. מתגלים הפערים שיש בינינו.
כן, כן, כן.
אז האם זה יכול להיות שרק אחד מכסה את הפערים והשני, בן הזוג השני לא מכסה שום דבר, רק אני מכסה והיא לא מכסה, או רק היא מכסה ואני לא מכסה. זה יכול להיות.
זה יכול להיות בינתיים, כי אני נותן דוגמה ביחס שלי הטוב, שאני מבין ויכול ללכת לקראת זה, ואולי באמת זה טוב לי גם כן. בזה שאני הולך לקראתה ועושה הכל מה שהיא צריכה, אבל בכל זאת זה לא שאני נכנס לתחום שלה. זה לא שאני יישב לידה ויסתכל על הסריאל הזה של הפוצמוץ שם מה שנשים מסתכלות.
עכשיו, לצערי הרב הזמן תכף ייגמר, בוא נתחיל לסכם. הנושא שלנו היום היה התמודדות נכונה עם ריבים במשפחה. הדבר הראשון שהדגשת זה שלקבל את המריבות כדבר נורמלי, שנכון וטוב שהן מתגלות בינינו, כי הן מנוף להגברת הקשר, אבל מבחינת הכיסוי של הכל באהבה, כמו שאמרת, מה הדבר החשוב שאני צריך לקחת בראש, הוא יהיה לי כמו מצפן שתמיד הוא מכוון אותי, בכל מריבה שלו.
אהבה זה ההבנה הדדית, לא נקרא לזה אהבה אולי, ההבנה הדדית מה שיש בין בעל ואישה. כלפי ילדים הם צריכים לדעת שבתוך המשפחה יש לכל אחד ואחד תפקיד והם צריכים למלות אותו. לקחת משהו מקרר, תחזיר לזה. אתה השתמשת במחשב, אתה צריך לתת גם זה גם כן
אחיך.
אח שלך, כן וכן הלאה. וזה צריך להיות בצורה מאוד מאוד קרה. שאתה יכול לצוק ולבכות, אז אחרים לא מסתכלים עליך. כי שיחקת שעתיים במחשב, עכשיו זהו. עכשיו יש מישהו אחר שמשחק.
הרב לייטמן, תודה רבה לך. לפעמים הדברים שלנו נראים סוף העולם, דווקא שאתה מסתכל עליהם במוח קר, כמו שהרגשתי, כאילו אתה מסתכל על כל הנושא זה מריבות. מריבות זה, אתה יודע, הר געש, התפוצצויות. ואתה הסתכלת על זה, כאילו ניתחת את זה בצורה מאוד, כמו רופא.
הם צריכים להרגיש כולם שאנחנו פועלים לפי חוקי הטבע. שיש לנו ארגז כלים, ועל ידו אנחנו מתקנים כל המעשים בינינו.
זה מקסים. תודה רבה לך.
בהצלחה לכם.
תודה, תודה. תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. האם חדשים לומדים להיות טוב, תבואו שוב, יש עוד הרבה מה ללמוד. כל טוב.
כל טוב.